טוב, נדמה לי שאנחנו הגענו להלכה ב', נכון? עד כמה שאני זוכר. דיברנו על סעיר המשתלח, לא? התחלנו? התחלנו או לא התחלנו? סעיר המשתלח, דיברנו? לא? אה? כן, כן, אז דיברנו על זה. אז בעצם אנחנו באמצע ההלכה השנייה, ואנחנו צריכים להתבודד בכמה דברים. אנחנו... טוב, בואו נקרא את ההלכה. סעיר המשתלח, לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו על לשון כל ישראל, שנאמר, והתוודה עליו את כל העוונות בני ישראל. ועל זה אמרנו שיש פה שאלה, איך ייתכן שאדם מתוודה בשביל מישהו אחר. נכון? ההסבר, אני חושב, הוא פשוט. אנחנו רגילים שכל אחד מאיתנו, שקצת דיברנו על זה גם, כל אחד מאיתנו הוא אישיות בפני עצמה. אני, אתה, הוא, רוני הקנגורו וכדומה, כל אחד מאיתנו הוא בפני עצמו סוג של אני. יש האני שלי, האני שלך, האני שלו. כל אחד מאיתנו, אם כן, הוא עולם. בין העולמות האלה יש קשרים. יש מערכת קשרים. אבל מערכת הקשרים בין האני שלי לאני שלך היא מערכת קשרים משנית, היא לא העיקר. קודם כל העיקר זה אני. והקשר שלי אליך הוא קשר משני. ככה אנחנו רגילים, לפחות בעולמנו זה. אבל אנחנו צריכים לשים לב שבימי קדם, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן ששרתה שכינה בישראל, התודעה הייתה הפוכה. האדם היה קודם כל מודע לזרימה הכללית של החברה, ובאופן משני ראה את עצמו כעני. יש קודם כל הכלל. אחר כך יש אני. אפשר לומר שכך היה בעולם כולו. כן? אבל מה שמעניין אותנו לעניין זה, זה מה שהתהלך בעם ישראל, שהזהות הקולקטיבית הייתה העיקר. יש אני קולקטיבי. אני הפרטי, איזושהי הופעה, אמנציה של הדבר הכללי הזה. עד כאן ברור. ולכן, ולכן בימי קדם, היה אפשר שאדם אחד בתוך האומה ירכז בתוכו את האישיות של כולם. דהיינו הכהן הגדול. כלומר, כשהכהן הגדול מתוודה, אני באמת התוודתי. הוידוי שלו זה הוידוי שלי. נכון. כלומר, כשהוא עושה תשובה, זה בגלל שגם אני עשיתי תשובה. יש איזה הד מורגש. והפעולה שהוידוי עושה בנפש, הפעולה הזאת פועלת גם אצלי.
אז אם בני ישראל לא עושים תשובה, הכהן בעצם לא...
הוא כנראה ייעלם, באלף, כן. כן, אם ישראל לא עושים תשובה, הכהן לא יוכל לדבר.
הוא העד שלו.
כן, משהו כזה. יכול להיות שגם הוא, תודה רבה, הוא צריך אישית גם על העבירות שלו לעשות תשובה. אבל, כן.
הוא יכול לייצג אותם בעצם.
נכון, נכון, אכן כן. וייתכן גם שהוא קצת פועל, כי לפעמים גם הדיבור פועל רטרואקטיבית, הוא קצת פועל גם עליי. כן, אז יש הרגשה כזו, זה כמו שלמשל הפה שלי מתוודה על עבירות שעשו הידיים. לכאורה, הפה יכול היה לומר שהיד תתוודה, אני אתוודה על עבירות הפה, והיד תתוודה על עבירות היד. אלא אנחנו מבינים שיש פה אורגניות. כלומר, הפה מדבר בשם היד. אז זה בסדר. כן, אז גם כן, אפשר לומר, הכהן הגדול הוא הפה של כלל ישראל. זאת מדרגת חיים הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו חיים היום. זו צורה אחרת של חיים. אני לא יודע אם זה יותר קל, יש לזה גם הרבה בעיות. למשל, בימי קדם היה ברור לכולם שאם האבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. זאת אומרת, איך אמר ירמיהו, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. זאת אומרת, זה היה דבר המובן מאליו, שכיוון שאנחנו אישיות אחת, אז אבונות הדורות הקודמים משתלמים גם על ידינו. רק מימי יחזקאל הנביא ואילך, כשהחלה הגלות, אז בא יחזקאל ואומר, בן לא יישא באבון האב, אב לא יישא באבון הבן, כל אחד נשפט לבדו. זה היה חידוש של יחזקאל הנביא, חידוש של ההשגחה אפשר לומר. כן.
מה?
האם הכהן הגדול לוקח את הוידוי מאיתנו?
האם הנוצרים לקחו את הוידוי מאיתנו?
האם הנוצרים לקחו את הוידוי מאיתנו? מה זה קשור למה שאנחנו מדברים? לא, 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 אנחנו לא מדברים על הוידוי. עכשיו אנחנו מדברים על זה שהכהן הגדול מתוודא בשביל כולם. על מהות הוידוי דיברנו בהלכה א' ברחבה. אנחנו דיברנו על זה ברחבה בהלכה א'. אתה שם לב למה שאני עונה? למה אני עונה לך ככה? כדי שתשים לב שלא רק שזה לא הנושא, ב' התייחסתי לזה בהלכה הקודמת. ואז ההתעקשות שלך להגיד, אני רוצה בכל זאת תשובה, זה אפילו לא יפה. בסדר? כן, בבקשה. חוץ זה הם לקחו מאיתנו. כן, כן. לא, אז יש גם עניין של זכות אבות, אבון אבות, כן, זה ברור. אם אתה לא מקבל מן אבות, אז גם את הזכות אתה לא מקבל מידת מה. כן? בסדר, אז זה נושא שצריך להרחיב בו גם כן, הנושא של זכות אבות. אני רק רציתי כעת לדבר על נקודה אחת. זה שהזהות הקולקטיבית הייתה רלוונטית מאוד בימי בית המקדש, בימינו כל אחד חי לבדו. מה? כן. יש דבר, טוב, כשנגיע להלכה ג' להרחיב על זה יותר. עכשיו אני ממשיך. שעיר המשתלח, כן? עכשיו כאן באמצע ההלכה, שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודע לו, בין שלא הודע לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא, כלומר מה זה והוא, בתנאי, שעשה תשובה. כן, כמו לפי העיקרון הכללי שלמדנו שהכפרה היא אפשרית אחרי שאדם עשה תשובה, אבל אם אין תשובה, אין כפרה. אבל אחרי שיש תשובה, אז עושים את מעשי הכפרה כדי להשלים את החיסרון במציאות שנעשה לידי אחת. כן. האם גם אבונות של קראת שעיר מחפר? בוא נבדוק ברמב״ם. שעיר המשתלח מחפר על, מה כתוב? כל עבירות שבתורה, הקלות והחמורות. נכון? אז לכאורה זה כולל גם את הקראת. אני חושב שקראת זה על עבירות שבתורה, נכון? אז לכאורה, השעיר מחפר על הכל. והוא שעשה תשובה. עשה תשובה, אז השעיר מחפר. כן. על מי שעשה תשובה זה מחפר, על מי שעשה תשובה לא מחפר. פשוט. אבל אני רוצה, כן, אבל צריך באמת להבין את זה, כי הרי אם כולם זה ישות אחת, אז איך זה בכל זאת לא עובד, כן? אז בשביל זה יש המשפט השני. כלומר, עד כאן עצרנו בפעם שעברה, עכשיו אני רוצה להמשיך המשפט השני, כי המשפט השני הוא באמת מעורר הרבה שאלות, וזה הולך בכיוון של מה שאתה שואל. אבל אם לא עשה תשובה, נגיד, יש אדם בזמן שבית המקדש קיים, שלחו את השעיר, והוא לא עשה תשובה. אין השעיר מחפר לו, אלא על הקלות. זה קצת תמוע. כי זה אומר שתהיה כפרה גם בלי תשובה. כן, זה מנוגד למה שלמדנו עד עכשיו. החוש המוסרי שלנו נשרט עמוק למקרא המשפט הזה. מה? טוב, זה שזה לא מחפר לו על החמורות, אני מרוצה. כן? אני אומר, ודאי, צריך לעשות תשובה, ואז הכפרה מועיל. אבל למה על הקלות זה יחפר? זה לא פשוט. עד עכשיו, תראה, עד עכשיו הלך לך בקלות. אמרת, תשובה, כפרה, הנוסחה הייתה ברורה. נכון? פתאום יש משהו שיוצא מן הכלל. נכון? אז אני בינתיים רק מעמיד את השאלה. אני חושב שזה מאוד חשוב להבין את השאלה. כן? לפני שאנחנו מנסים לתת תשובות. יש פה לכאורה שערוריה מוסרית. אני אסביר למה. כי תראו מה זה הקלות. ומה הן הקלות? ומה הן החמורות? החמורות הן העבירות שחייבים עליהן מיתת בית דין, או קראת, ושבועת שווא ושקר, אף על פי שאין בהן קראת, הרי הן מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה ומצוות עשה שאין בהן קראת, הן הקלות. למשל, אכילת חזיר. זה עבירה קלה, נקרא, כי אין בזה קראת. זה מצוות לא תעשה, והחזיר לא תאכל, זה מצוות קלה. אז נתאר לעצמנו אדם, שכדי שיהיה לו כוח ביום הכיפורים, בסעודה מפסקת אכל חזיר, בזדון. הוא אכל הרבה, אז הוא הולך לישון לכל היום. כן? יש לו גם בשביל לסעודת מוצאי הצום, יש לו מוכן כבר. כן? נחלו, הוא לא, הוא צם ביום הכיפורים, כן? כי הרי אכילה ביום הכיפורים חיים, אבל זה קראת, אז הוא בסדר. כן? על קראת הוא לא עובר, אכילת חזיר אומר, שמע, קשה לי, אני מאוד אוהב את זה, מישהו הביא לי דווקא, חבר שלי הביא לי עכשיו ממזרע, ואין. זה לא חרם, כן? לזרוק את זה. אוכל את החזיר. כן? הסעיר נשלח לעזאזל, והוא מתכפר לו העוון. איך זה יכול להיות? אתם מבינים את הבעיה? טוב. אז, כי זה לכאורה סותר את כל מה שלמדנו עד עכשיו.
אנחנו מכירים מכתב אשוב.
משהו כזה. לא. הכתב ולא אשוב. זה יותר גרוע. הכתב והכתב, פשוט. אבל מה הסעיר מכפר?
הסעיר פרייר שלו.
הסעיר פרייר שלו, בדיוק. אז איך זה עובד? כן? טוב. טוב, בסדר, זה, אבל זה שהוא מחפר על העבירות החמורות אני מבין. אז אני רוצה שיובן הדבר עד הסוף, כן? כן, מה אתה אומר? המאמר שלי. כן, כתבתי מאמר על עבודת כהן גדול ביום הכיפורים באיזה ספר זיכרון, נקרא בניין יאיר ואריאל. כן, זה לזכרם של שני חיילים מישיבת הגולן. אז שם יש מאמר. קראת את המאמר הזה? הוא כן, גם באתר שלי אפשר למצוא אותו. rav-sherki.org .il נדמה לי. כן, כן, באמת. יש אתר שלי, שם המאמר הזה נמצא. כן, על עבודת כהן גדול ביום הכיפור.
איך
זה
נמשך?
SH שם הנקודה. כן, ER. כן, S-H-E-R-K-I.
אתה יכול גם בגוגל.
בגוגל זה נמצא?
לא.
בגוגל יכול להגיע, כן. טוב. אפשר גם להציג את הספר. בישיבת הגולן. בישיבת רמת הגולן, בחספין. כן, מה אתה
אומר?
לא, אי אפשר כעת להרחיב. אני רק רוצה קודם כל להתייחס לבעיה. כן. טוב, אני רוצה להגיד מה זה מחפר על הקלות ולא מחפר על החמורות, איך זה יכול להיות הדבר הזה? ההסבר הוא פשוט. אדם לא עשה תשובה, נגיד על העבירות הקלות, אבל הוא עשה תשובה על החמורות. אם הוא עשה תשובה על החמורות, זה סימן שאכפת לו מהכלל. כי הרי מה זה העבירה החמורה? העבירה שעושה קראת או מיתת בדין, היא גורמת לפרט להתנתק מן הכלל. כלומר, גם בזמן שבית המקדש קיים, אפשר לראות את הכלל כמו אשכול גדול של ענבים, למשל. אז האשכול, תופסים אותו מלמעלה, זה תופס את כל הענבים. אבל אם עיניו אחד ניתק, אז הוא ניתק. נכון? זה מה שעושה הקראת. הרי זה משמעות של הקראת. ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. אדם עשה תשובה, התחבר מחדש. עשה תשובה על החמורות. על הקלות הוא לא עשה תשובה. אבל אז הוא כבר קשר את פרטיותו בכלל ישראל. יוצא שכשהסעיר נשלח לעזאזל, והכהן התוודה עליו, אף על פי שהוא לא עשה תשובה, משהו זז בו. הוא אומר, תשמע, אני לא יודע, אמנם אכלתי חזיר בסעודה מפסקת, אבל בשעה 3 אחרי הצהריים ביום הכיפורים הרגשתי שקורה משהו אצלי. לא יודע איך להסביר לך את זה. כן, הוא אומר, בוודאי, ב3 זה הזמן שהסעיר נשלח. מה? כן, עירו תשובה. אז באמת המאירי אומר, כשהמאירי מביא את ההלכה הזאת של הרמב״ם, הוא מנסח את זה כך, שהסעיר מחפר על הקלות, אף על פי שלא עשה תשובה גמורה. אז משמע שתשובה כלשהי צריכה להיות, כלומר לעבירה הקלה צריכה להיות תשובה קלה. אז דבר כזה איננו מועיל בזמן הזה, בימינו, אדם שיעשה, שלא יעשה תשובה גמורה על העבירות הקלות, אין יום הכיפורים מחפר על העבירה הקלה. אבל בזמן שבית המקדש קיים, ההתעוררות הזאת מספקת כדי להפוך, לגרום איזשהו שינוי לטובה באותו אדם. לכן הסעיר גם מחפר. אבל זה בגלל שהוא עשה תשובה על החמורות. או? כי הרי הוא צם ביום הכיפורים. למה אתה צם? אתה צם כי אתה רוצה להיות מחובר. כל היהודים צמים ביום הכיפורים. אז זה אומר שיש לך, אתה לא אדיש לגורל של האומה. כן, מה אתה אומר? כן. או. פה יש שאלה בצג של המחשב. מניין לרמב״ם הגדרת קלות חמורות. זה לקוח מהגמרא במסכת יומא דף פ"ו נדמה לי. כן, מה אתה אומר?
אדם שתם יום
כיפורים. כן. אדם שצם ביום הכיפורים התחבר. התחבר. אגב, זאת המשמעות של המילה צום. מה פירוש צום? חיבור. כן? נשון צומת. כן? יש הרי, עננו אבינו ביום צום התענית. אם צום זה לא לאכול, ותענית זה לא לאכול, אז מה ההבדל? אותו דבר. צום התענית. אלא צום זה העצרת, זה שכולם מתחברו ביום שבו מתענים. בסדר? אז צום בעיקרו זה העצרה. זה שכולם מתחברו. כן, מה אתה אומר?
מה שהרב אמר, לפני שני שוברים, שהכפרה, לא
קשור,
אבל משלים את
האיזון בעולם. נכון.
איך מישהו רצח?
כן.
הוא לא צריך מיטה?
לא, לא.
זה פתר אותו
ממיטה? לא, הוא לא צריך כפרה על ידי מיטה. זה שיהרגו אותו, נגיד, זה שאדם רצח. נגיד, הוא רצח לפני יום כיפור. תפסו אותו אחרי יום כיפור, אחרי ששלחו את הסעיר. יהרגו אותו או לא יהרגו אותו? תשובה, יהרגו אותו. למה? לא, לא. אני אסביר לך למה. כי הריגתו היא לא רק לשם כפרה. זה שאנחנו הורגים את הרוצח, זה משתי סיבות. הסיבה הראשונה, זה כדי וכל ישראל ישמעו ויראו. וזה הרתעה. נוסף על כך, אנחנו משתמשים בזה גם ככפרה. אומרים, תשמע, כיוון שחזרת בתשובה על זה, וכבר נשלח הסעיר לעזאזל, אתה כבר לא צריך את המיטה כדי לחפר, זה כבר מחופר. אבל אתה צריך להרג, בגלל ש... בשביל ההרתעה של הציבור. או? זה הכוון. מה אתה אומר?
לא, אני לא צריך
כל
כך להבין מה שאמרת. אמרת השיר. אם הוא עושה תשובה על החמורות,
כן.
אז גם הסעיר מחפר לו גם על הקלות.
נכון, למרות שהוא לא עושה תשובה על הקלות.
אבל איך אתה מבין את מה כתוב? כי בכתוב כתוב, והוא שעשה תשובה. אבל כן. אם לא עשה תשובה, לא כן. כתוב ולא עשה תשובה על הקלות. כתוב לא עשה תשובה כלל.
בוא נבדוק, יש המשך. אין הסעיר מחפר לו, אלא על
הקלות.
נכון. עכשיו, הסעיר ודאי לא יחפר על מי שיוכל ביום הכיפורים. כי זה, מה? כי אין הסעיר מחפר, אלא על מי שמשתתף. ולכן, לפחות מבחינת העבירה של קראת של יום הכיפורים, בזה הוא חזר, בתשובה. טובה? לפחות בזה. כן.
כן. אתה מדבר על זה שהוא לא עשה תשובה על הקלות, אבל לא עשה תשובה על
חמורה. אז זו הייתה השאלה. אני טענתי שכן, הבחור היקר שם טוען שזה לא מוכרח מלשון הרמב״ם, אבל דבר אחד לפחות מוכרח. שהוא צם ביום הכיפורים. כן? כי ברור שהרי הסעיר זה חלק מעבודת יום הכיפורים. זה עבודת יום הכיפורים עבור הצמים.
מי שלא צם זה לא הסעיר מחפר?
אדם מזלזל ביום הכיפורים. כן? ואומר, יש הסעיר מחפר. זה לא יעזור. לא, אבל אני מניח. זאת הנחה שלי. כן, בבקשה.
אולי זו הסיבה שאפילו אנשים מאוד רחוקים צמים.
כן, יש גם אנשים אגב שלא צמים, אבל גם זה בדרך כלל התחברות ליום הכיפורים. כן? למשל, יש אלה שעושים בדווקא, למשל. כן? יש המנגל של יום הכיפורים. אז גם זה שייכות. מבחינה מסוימת. זה חשוב לך.
עצם השינוי זה
שייכות. כן. אני מכיר אישה שאמרה שביום הכיפורים היא בורחת מירושלים. אי אפשר יותר. אז שאלו אותה רגע, אבל את יכולה להישאר בבית? אבל לא, אי אפשר. כי הקדושה פורצת דרך החלונות. טוב, אז זה סימן שאתה מרגיש משהו. טוב. הלכה ג' אז זה גם במהות הסעיר של הסעיר הזה, זה באמת סער באמת הרחבה, אבל זה... זה נושא קשה, כי זה נושא הקורבנות בכלל. אולי לקראת יום כיפור נעשה איזשהו לימוד, אולי, הנה. אלא אם כן תקרא עד אז את המאמר. אם תראות. הלכה ג' בזמן הזה, שאין בית המקדש קיים, ואין לנו מזבח כפרה. מה אפשר לעשות? אפשר לעשות, אפשר לבנות בית המקדש, אבל עוד לא בונים. לא בנו, כן? אין בית המקדש, אין סעיר, אין מזבח כפרה, אין כלום. אין שם אלא תשובה. אז מה שאפשר לעשות? התשובה מחפרת על כל העבירות. חידוש עצום. בזמן שבית המקדש קיים, התשובה לא מחפרת. נכון? בזמן שבית המקדש קיים, צריך לעשות תשובה, והסעיר מחפר. בזמן שאין בית המקדש קיים, גם בלי סעיר זה עובד. מה? לכאורה באותה איכות. אז אם ככה, בינתיים לא כתוב הבדל איכות. אז אם זה כך, חבל לבנות את בית המקדש. יהיה כמה כסף זה עולה, כל העבודה הזאת. גם הבניין, גם ההחזקה, גם הסעירים המסכנים, והחברה לצער בעלי חיים, אגודה לצער בעלי חיים. מה אתה אומר? יותר קל בשביל הקלות. נכון?
זה קל, בגלל שזה... כן, אתה לא צריך
לעשות תשובה, לא עושה כלום, והקלות... רק לקלות, אבל החמורות. החמורות, בכל מקרה אני צריך לעשות תשובה. אז אדם שיש לו, נגיד, עבירות חמורות, ביום הכיפורים, סעיר לא עוזר לו. נכון? אלא אם כן עושה תשובה. בזמן הזה זה עוזר לו גם בלי סעיר. לגבי הקלות, דווקא אולי זה יותר טוב בזמן הזה, כי ככה לפחות האדם מרגיש צורך לחזור בתשובה על הקלות.
אז זה מחפר. מה אינטרס?
לא, היום זה מחפר. הוא אומר, התשובה מחפרת על כל העבירות. כן, אז מה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת, זה נכון שהיום זה עולה פחות כסף לעשות תשובה. אבל מה שחסר זה מדרגת החיים שהייתה אז. כלומר, יש הבדל בין לחזור בתשובה כפרט, לבין לחזור בתשובה מתוך הכלל, מתוך השייכות שלי אל הכלל. מדרגת חיים הרבה יותר גבוהה. זה כמו שלטאות יש להם חיים יותר קלות, יותר קלים מאשר בני אדם. אבל בן אדם זה חיים הרבה יותר גבוהים, למרות שזה דורש הרבה יותר עבודה להיות אדם מאשר לטאה, נכון? אז בזמן הזה אנחנו כמו לטאות. אז קל לנו לעשות תשובה. כן, קל לחפר, סליחה. עושים תשובה זה מחפר. אבל חסר מדרגת החיים הגדולה שהייתה לאומה בימי קדם. מה? כן, בבקשה.
גם אז אבל צריך התשובה.
למה? לא צריך התשובה. לא. התשובה לא... למה? אבל כפרה לא מעכבת. אבל כפרה לא הייתה. עד שלא נשלח הסעיר, אין כפרה בזמן שבית המקדש קיים. אז צריך לתת כסף כדי שיקנו את הסעיר, כדי לעשות בגדי כהונה. אתה יודע כמה זה עולה בגדי כהונה? הכהן לבש בגדים שעלו קרוב למיליון שקל. במונחים של ימינו. מה? לא, לא ממש. טוב, תלוי. תלוי איזה בגדי לבן או בגדי... אבל בכל מקרה זה המון כסף. אתה יודע, הקופה הציבורית נשדדת בשביל הבגדים של הכהן. התחזוקה של המקדש. מה? מה? לא, עשו תשובה, כי צריך לעשות תשובה. והכפרה זה השלמה של זה. לא אמרתי, כן? כלומר, עושים תשובה גם, לא בשביל לעשות כפרה. עושים תשובה כי צריך לעשות תשובה.
גם
כשאין כפרה. אלא גם למדנו בהלכה א', בזמנו, שהכפרה אינה מעכבת את התשובה. כלומר, גם אם אין כפרה, התשובה מתקבלת. אבל מה עם כפרה? היום, אז מה שהוא אומר, אף על פי שאין מזבח כפרה, אבל התשובה מחפרת. זאת אומרת שהתשובה בימינו היא חזקה יותר מאשר בזמן המקדש. אבל, מה? איך זה יכול להיות? פשוט מאוד. נכון. אני אסביר לי מה הכוונה. מי עבד קשה ביום כיפור בימי קדם? הכהן הגדול, נכון. הרי מה עשו ביום כיפור? דיברנו על זה קצת. מה עשו ביום כיפור אחרי הצהריים, בזמן שבית המקדש קיים? היו הולכים לריקודים, נכון? בקרמים, הבנות היו יוצאות בבגדי לבן, הבנים היו באים להסתכל בריקודים, ולבחור להם אישה, נכון? זה הייתה עבודת יום הכיפורים של פעם. גם אנשים היו הולכים ללמוד תורה או לשמור על הכישויים, כל זה ראינו על פי המשניות, כן? שסך הכל יום הכיפורים עבר בסוטו. היום שמחה, כי יום כיפור היה יום שמחה. אבל הכהן הגדול, אצלו זה לא היה יום שמחה, זה היה יום כבד מאוד. כן, יום עם ריכוז אדיר. ואפשר לומר ש... הוא ביטא את כל מה שמתהלך בנשמת הכלל. עכשיו שאין בית המקדש קיים, כל אחד ואחד צריך בתוך עצמו לעשות את עבודת כהן גדול. לכן יום הכיפורים שינה את אופיו. ונהיה יום כזה רציני. מה? אצל אשכנזים יותר חזק, אבל גם אצל הספרדים. אצל הספרדים, יום הכיפורים, כן. ויש התרגשות, זה גם, תראה, אדם עומד כל היום. יש כאלה שגם לא ישנים כל הלילה. כן, ביום הכיפורים. האריזה, למשל, לא היה ישן כל הלילה ביום הכיפורים. ויש כאלה שלא יושבים כל היום כולו. כלומר, יש משהו שחדר בתוכנו, שמקורו בכהן הגדול. וזה בגלל שנפלנו. אז כל אחד מאיתנו הוא כלל ישראל לבדו. מובן? ולכן ההשתוקקות הגדולה ביום הכיפורים זה שתשוב העבודה הזאת של העילוי על ידי הכלל. כן.
היום כל תשובה מחפרת, או שאיזו
שצריך
לעמוד,
ורק על זה מחפר. זה שאלה יפה, זה בהלכה ד'. בסדר, עוד מעט נגיע. מה? יבנה בית המקדש, הרבה דברים משתנו. קודם כל נפסיק עם סדר העבודה. לא יריבו כבר יותר החזנים על זה. הרבה דברים השתנו בתפילה, כלומר, אני חושב שוודאי אלה שיהיו במקדש ביום הכיפורים לא יביאו מחזורים. מה יעשו ביום הכיפורים? מה עושה העם במקדש ביום הכיפורים? הוא מתלהב מהפייסות, נכון? כך כתוב, לא? הפייסות זה הגרלות שעושים, מי לוקח את הרגל של הפר אל המזבח? ואז עושים את אנדינו עם האצבעות. יש תיאום ככה במסכת יומא. הכהנים באים, רצים על הכבש, מי שמגיע ראשון, זוכה בראש, זה האווירה. ולמה היו עושים את כל זה? כלומר, כדי ש... בשביל הקהל, זה כתוב מפורש במשנה, כדי שהקהל יתרגש. אז יום הכיפורים, נו, על מה מדברים בסעודה אחרי הצום? ראית איך שהוא תפס אותו, איך שהוא רץ לפניו? זה היום הכיפורים. מה? כן. והיו, הרי שמה, כבר בעמוד השחר, העזרה הייתה מלאה מישראל, כבר חיכו שהכהנים יגיעו בשביל קורבן התמיד. מה אתה אומר? כן. כשיבנה בית המקדש מה? ודאי שיתענו ביום הכיפורים, כשיבנה בית המקדש, ברור. עד רבה, אז יהיה מעניין להתענות. כן? כן, מה אתה אומר? ביום הכיפורים שאין שטן, כן. זה לא שאין יצרה בכלל. יש גמרא על זה במסכת, לא זוכר איזה מסכת שם. על אחד ששאל את אליהו הנביא, מדוע המשיח לא בא? אז אליהו אמר לו, הלילה זה ליל יום הכיפורים, ותראה מה שקרה בפומבדיטה. שם, יש שם תיאורים מזעזעים של מה שקרה בפומבדיטה באותו לילה, אצל היהודים. כן, לא רוצה להיכנס. מה?
איזה משפיע על האדם?
מה? מה השאלה? מה משפיע על...
יש לו פחות יצר...
תסביר לי את השאלה, אני לא מבין את השאלה.
הרב אמר שזה לא בקר.
זה לא שאין יצר הרע בכלל, מה? אדם הוא בלי יצר הרע ביום הכיפורים? ומה עם מי שעבר עבירה ביום הכיפורים? זה לא עבירה? לא יודע שיש עבירות ביום הכיפורים. אלא הכוונה שזה, לא, הכוונה שזה יותר קל, זה מה שזה אומר. כן.
אם יש
לאדם
עבירות
שלא
זוכר אותם,
אדם לא זוכר. אז הוא צריך להשתדל ולהתפלל על מה שהוא לא זוכר. כתוב, בין שידועים לנו, בין שאינם ידועים לנו, נכון? עכשיו, מה שאתה שואל כאן לגבי זה שאין יצר הרע ביום הכיפורים, יש דבר מעניין. ביום הכיפורים, כשאנחנו חושבים קצת על הסעיר, זה קצת קשור לדברים שג'וש רוצה לדעת. יש, איך כתוב בתורה? ולקח אהרון, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. לוקחים שני סעירים, אחד הופך להיות קורבן, מקריבים אותו לשם, והשני משלחים אותו לעזאזל המדבר. מי שיגיד שזה לא נשמע פגני, אני לא מאמין לו. זה נשמע פגני לחלוטין, נכון? מה זה, שתי רשויות פה, שם? איך שלא תסביר? גם אם תגיד, כמו שאמרו הרציונליסטים, הפרשנים הרציונליסטים, שעזאזל זה שם של מקום. אבל זה שם של מקום לעומת לשם. אז אני אגיד, למזבח ולעזאזל. אתה אומר, לשם ולעזאזל, זה כבר נשמע יותר חמור, נכון? בעצם מי זה עזאזל? זה כל הכוחות.
זה מלאך.
זה מלאך, הייתי אומר, זה מכלול הכוחות הברבריים, הקמאיים שבבריאה. שהם הגורמים לאדם את החטא. בסדר? מהו מקום מושבם? המדבר, מקום צוקים, איפה שאין יישוב של בני אדם. שם הכוחות האלה נמצאים בכל תוקפם. כי זה ברברי עדיין. כן? עוד לא התחיל העידון של הציביליזציה. והכוחות האלה, מאיפה יש להם פרנסה? מי מפרנס אותם? יש לכם תשובה על זה? לא, הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם. כלומר, אם אנחנו מונותאיסטים אמיתיים, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא מפרנס גם אותם. אז צריך הוכחה לזה. אז פעם בשנה, היהודים דואגים לפרנס את עזאזל. ואז מה זה מוכיח? שאין לו כוח משלו. אז זה מוכיח שהשם מולך בכל, מלכותו בכל משלה. לכן אין יצר הרע ביום הכיפורים. כי מי שמקבל את כוחו מאויבו, אז כבר אין לו כוח נגד אויבו. איך כתוב? אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ואם צמא, השקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. נכון? פסוק במשלי. כן, כן. נכון. מה אתה אומר? שמה ש... אני אחזור על השאלה שלך. אז מה עם מה שאומרים שרק ערב יום כיפור זה לא חטא? הבנת שזה מהמילים שאמרת?
לא. אדם שרק קרי אומר.
אדם שרק קרי...
אדם שרק קרי ביום כיפור.
נו.
זה לא חטא כאילו?
אדם שרק קרי ביום כיפור, זה יכול להיות לא חטא. תלוי במה זה בא.
אבל לא, זה לא מתנגש עם העניין הזה שאין רע ביום כיפור.
הכוונה שמה שהסברתי, מה שאין רע, זה לא שהרע בטל לחלוטין, כבר לא הגענו לימי תחיית המתים. אלא הכוונה היא שיש התחלה של הדבר הזה, משהו מן העתיד מורגש. כן? ביטול היצר הרע בגדול. מרגישים את זה אז. כן. כן, בבקשה.
למה אני אסבר למה יצר רע? יכול יצר רע?
אמרתי שכאילו הכוחות המביאים את האדם לרע מתבררים כמתפרנסים מן הקדושה. אז אין להם כוח. כלומר, אם האדם הוא אויב של אדם אחר, וכדי להיות באמת אויב של מישהו, אתה צריך שהכוח שלך לא יבוא ממי שאתה נלחם בו. נכון? אבל ביום הכיפורים מתברר שאפילו עזאזל קיבל את פרנסתו מבני ישראל. אז אין לו כוח. נותנים לו את השעיר. שולחים את זה לעזאזל. בימינו זהו, נכון. אז הרע גובר יותר, נכון. היום יותר קשה. טוב, כן. אגב, זה גם מסביר את הצורה של הנתינה הזאת. איך הוא מקבל את השעיר הזזל? לא כמו קורבן או משהו כזה. בצורה מזעזעת, כן? לוקחים את השעיר, זורקים אותו מהצוק. ולא מגיע לחצי ההר עד שנעשה בשרו איברים איברים. זה גול נפש, נכון? כי זה מתאים לאופי שלו. כן. כן, אבל זה, אל תשכח, הולכים 12 קילומטרים מירושלים עד הצוק, באזור מחמש של ימינו. אגב, היום פחות או יותר זיהו את המקום שבינו היו זורקים אותו. יש שם אפילו מדרגות חצובות בסלע, מקדומות, שמגיעות עד הצוק. ושם... אז בן אדם סוחב איתו שעיר 12 קילומטרים ביום כיפור. שעיר זה לא דלה, זה עז. עז זה בן שנתיים, כזו עם כבר עם זקן של טייש. כן? והוא צריך למשוך אותו, והוא לא רוצה ללכת, וזה לא פשוט. ואם השעיר לא רוצה ללכת, אפשר לקח אותו על הכתפיים, צריך בן אדם חזק. 12 קילומטרים.
עגלה.
עגלה, מה פתאום? איזה עגלה?
חי, חי.
כן. תשמע, זה מזעזע, נכון?
מזעזע,
נכון? אחרי עושים את זה רחוק, אף אחד לא רואה. כן, זה כלומר, זה פדגוגית, זה לא מתאים. כן, הגמרא אומרת שמי שרואה את השילוח של השעיר, לא יכול לראות את הקרבת המוסף של יום הכיפורים באותו זמן. זה בלתי אפשרי. כי אתה לא יכול לחלקל בנפש אחת את שתי צורות העבודה האלה. האחת שהיא כל כולה עילוי ועידון, והשנייה שהיא כזאת ברברית. כן, מה אתה אומר? זה מה שאני מסביר, זה הכוחות האלה, הם כוחות בעלי אופי, ברברי, לא מוסרי. אז זה האופן, זה נכון, זה באמת צער. כן, מה אתה אומר?
למה אתה שואל את המחיר אבל? זה קורבן?
לא, זה לא קורבן. השעיר המשתלח איננו נחשב לקורבן, כי קורבן זה רק במקדש.
וזה מצווה?
זה מצווה מן התורה, ודאי.
זה מזר כזה, למה לא לפתוח לשם?
מה? אנחנו עוסקים בכפרה.
אנחנו... הרב אמר שהקורבן, לא קורבן,
מה
הוא השם
השעיר
הזה?
מה? זה לא קורבן.
המצווה הזאת זה כדי
לבנוע
את הרע.
זה כדי לפרנס את הרע. לפרנס את כוחות הרע.
אבל זה מוזר.
מה זה מוזר? למה זה מוזר? זה הגיוני מאוד.
עובדים את השם, לא?
עובדים את השם, והשם מתגלה בטוב וברע. הקדוש ברוך הוא גם אלוהי הרע. נכון? אם תגיד שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה ברע, אז אתה אומר שיש שטן בעולם, ושהשטן הזה הוא כוח אחר, חס ושלום. זה דואליסטי. אם אתה מונותאיסט אמיתי, ריבונו של עולם מתגלה בכל. מלכותו בכל, משל. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, אומר ישעיהו הנביא.
אז אפשר להגיד שאפשר להשתמש גם בכל מיני כוחות
אחרות? לא הבנתי את השאלה.
עזאזל הוא כוח.
כן, הוא כוח, ודאי שעזאזל הוא כוח. הוא הכוח העז, החזק. כן? ודאי, הוא חזק מאוד. אבל מי נותן לו את הכוח? הקדושה נותנת לו את הכוח. מעצמו אין לו כוח. כן?
עז
לא, עז זה דבר עז. אז אכן זה מתאים לעזאזל. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא מפרנס את עזאזל גם היום.
זה לא תשובה מספקת. אז למה...
אבל זה לא עובר דרך בני ישראל. כן, מה אתה?
זה לא שם מספקת. למה העז שלא עשה שום דבר, למה הוא צריך לשלם את המחיר?
למה הוא צריך לשלם את המחיר, העז הזה? עד רבה, הוא לא משלם שום מחיר. הוא מקבל שכר אדיר. אתה יודע מה זה למות בתור חלק מעבודת בית המקדש? פשי! איזה זכות, לא כל העיזים זכו.
למה?
אתה יודע, יש ב... זה ב... איך קוראים לזה? במדרש כתוב על אליהו בהר הכרמל. כן? היו שם שני פרים, נכון? הפר של עובדי הבעל והפר של השם. אליהו הקריב את הפר לשם, ירדה אש מן השמיים, נכון? עובדי הבעל הקריבו את הפר שלהם, לא ירדה אש מן השמיים, נכון? ואז כל העם אמר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. היה איזה רושם גדול, אדיר, נכון? אז כתוב שעובדי הבעל, כך כתוב בפסוק, הקריבו את הפר שאליהו נתן להם. מעשה שאליהו נתן להם את הפר, אומרים במדרש שהפר לא רצה ללכת. אז הלכו עובדי הבעל אליהו, אמרו, תשמע, הפר לא רוצה ללכת. אז הוא הלך לפר, הוא אמר, למה אתה לא הולך? ענה לו הפר, תשמע, זה לא פייר. אני והאח שלי גדלנו באותו רפת, אכלנו באותו אבוס, הוא הולך להיות קורבן לשם ואני לבעל? אמר לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. ואז הוא הלך. עכשיו זה, יש פה כמה הערות. א', זה הוכחה שהוא היה פר. כי אני הייתי אומר, תגיד את זה לאח שלי. זה דבר אחד. אבל יש פה משהו אחר. רואים שהפר... זה בשבילו עילוי. כלומר, להיות הכלי של גילוי מלכות שמיים, זה אדרבה, זה מעלה. כן? ברור שהשאלה האמיתית בקורבנות, זה לא למה אנחנו מקריבים פרים מסכנים. השאלה היא הפוכה. למה אנחנו לא קריבים? זה לא בסדר. רק שאלה, אני אומר, פשוט, אני רוצה להסביר שזה לא פייר שלקחו מאיתנו את זה. כן? הרי יצחק אבינו יש לו טענות. אני רציתי להיות קרב, פתאום אמרו, אל תשלח ידך אל הנער, זה לא בסדר. צריך הסבר לדבר הזה. למה אנחנו לא יכולים? אבל זה ברור שעבור הפרים, וגם עבור השעיר, שזכה להיות אותו שעיר הנושא את עוונות בני ישראל, זה משהו אדיר, אשרי חלקו. מה אתה אומר?
אני חושב שזה
מה מסכן העז שלא שלחו אותו לעזאזל. אה, שהוא מוכן, כן, נמסור, כן. בסדר, אבל השאלה למה זה מספיק כוונה? זאת השאלה, כן. אבל זה, יש לי קלטת, אני קראת הקורבנות. אפשר להשיג אותה אצל אלי גירון למטה. כן, הקורבנות. ושם אני מסביר את הנקודה הזאת, ברחבה. כן, בבקשה.
אני רוצה לנו 10 דקות קודם.
וואו.
אבל בגלל על כך שהתשובה מכפלת היום, בעצם יש לנו מוסמם, זה מה שהיה עושה כל מיני בזמנו.
כן, בתוך הנפש, כן. זאת אומרת, אתה צודק, מבחינה מסוימת, כפרט, אנחנו היום יותר טובים מאשר בימי הבית ראשון. אתה צודק? אבל זה פחות טוב להיות צדיק באופן פרטי מאשר שתהיה הקדושה בכלל. כלומר, אני אישית הרווחתי, אתה הרווחת, כן? אבל מה עם כלל ישראל?
אז
לא, הכלל עשה דרך הכהן הגדול. במידה מסוימת כן, ולכן אתה צודק שבבית שלישי מן הסתם שיהיה גם קדושת הפרט וגם קדושת הכלל ביום הכיפורים. כלל שהוא צריך לפרט הוא פרט שהוא צריך לכלל. כלומר יש התקדמות בהיסטוריה. כן.
אומרים שהקורבנות, למה הם מברכים על האוכל? כדי, יכול להיות שזה כאילו נשמות, גלגלות, צריך כאילו קדש אותה.
לעשות את
התיקון שלהם, אתה אומר. אפשר להגיד ככה גם הקורבנות, קורבנות.
כן.
למה בכתחילה
מקריבים
קורבנות?
למה צריך להקריב קורבנות בכלל? זה נושא חשוב מאוד, יש לי על זה קלטת, נקראת הקורבנות. אפשר להשיג אותה אצל אלי גירון, למטה. שם אני מרחיב על הנקודה הזאת. בסדר? זה נושא חשוב, כן, הקורבנות. הרי חלק גדול מאוד ממצוות התורה, זה מצוות הקורבנות. אז כדאי באמת שתשמע, יש קלטת על הנושא.
אין דיסקט,
מה?
אין דיסקט.
כן, אפשר גם להגריר, כי זה התחיל קלטת, עכשיו אתה יכול לבקש שיעבירו לך לדיסק, ואתה מקבל. בסדר? טוב. בואו נחזור להלכה ג'. התשובה מחפרת על כל העבירות, עכשיו יש פה תוספת. אפילו רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה. אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר ורשעת הרשע לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו. כן, גם בארץ וגם בשמיים. עכשיו יש פה משהו שאני לא הבנתי. איך יכול להיות שאם הוא עשה תשובה באחרונה, אז כל מה שהיה רע בחייו לא מזכירים לו. יש שתי הסברות. יש ההסברה הדרשנית, המקובלת הרבה בישיבות החרדיות, ויש האמת. ההסברה הדרשנית אומרת כך. ואני אסביר מה הבעיה בהסברה הדרשנית. הרבה פעמים אנחנו שומעים דרשנים שאומרים דברים כאלה, וזה קצת בעיה. הם אומרים, תראו, כשאדם עושה תשובה, האדם הקודם מת. עכשיו זה אדם חדש. לכן דנים את האדם החדש, ולא האדם שהיה. כיוון שהאדם החדש צדיק, אז הוא צדיק. בסדר? זה ההסבר המקובל. מה בעייתי בהסבר הזה? מה שבעייתי הוא שזה אומר שמה שהיה אין לו תיקון באמת. הייתי צריך להרוג את האדם הקודם כדי ליצור את האדם החדש. כלומר, באיזשהו מקום ההסברה הזאת היא הסברה פסימית.
וזה רמב"ם.
לא, הרמב"ם לא אמר את המילים האלה. כן. זה לכאורה סותר את מה שאני אמרתי, כלומר, אתה אומר שבפרק ב', בהלכה ח' נדמה לי, לא, בהלכה ד', כן? אומר פרק ב', הלכה ד', אומר בדיוק מה שאני אמרתי שזה לא טוב, נכון? נכון. אתה רוצה הסבר? בוודאי. מה כתוב כאן בהלכה ד'? בואו נקרא, בפרק ב', הלכה ד'. מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ומשנה שמו. כלומר, אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותם המעשים. נכון? אז זה לכאורה ממש מה שאומרים הדרשנים. אני לא אותו אדם שעשה מה שעשה. זה נכון שזה מה שנמצא בתודעה של השב. כלומר, התהליך של התשובה כולל מבחינה הכרתית את מה שכתוב בהלכה ד'. בסדר? אבל מצד האמת זה אותו אדם. בסדר? זה פה מדרכי השב. זה מה שהוא עושה, מה שהוא רוצה לעשות. הוא מתבייש. הלוואי ולא הייתי אותו אדם בכלל. זה בסדר. הבושה זה טוב מאוד. איך אומר הזוהר? בושה זה, זה ראוי לכפרה על כל עובדין. על ידי שאדם מתבייש בחטא, זה מכפר על החטא. זה יותר טוב מכל הקורבנות, מכל... כן, אבל זה מצד ההכרה של האדם. אנחנו מדברים מבחינת ההסברה העצמותית, הייתי אומר, האונתולוגית של הדבר. יש, ההסבר האמיתי לעניות דעתי הוא בדיוק הפוך. אם 80 שנה של עבירה הביאו את האדם להיות צדיק, אז זה סימן שהחטא לא היה ממש חטא. זה היה הכנה למצבו האחרון. זאת אומרת, זה, פועל, זה מגלה רטרואקטיבית. ש... מה? לא את הכוונות. את כוונת ההשגחה בו, אפשר לומר. רטרואקטיבית מתברר שהוא צדיק. זאת אומרת, אין מזכירים לו דבר מרשעו, כי מתברר שהוא לא רשע. כי עבירה שמביאה לצדקות, אז היא כבר לא עבירה.
אבל זה לא עבירה שהביאה אותו לצדקות.
ודאי, זאת המסקנה של חייו. למה הוא הגיע לתשובה? מסקנת חייו היא צריך להיות צדיק. כי זה עוד לא היה הזמן.
אז אין כאן עניין שאחר
התחילה. לפי זה אין בחירה חופשית. מתי מתברר שאין בחירה חופשית? אחרי התשובה. נכון? אתה מדבר כמו הרב קוק באורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה א' אחד, נכון? מה לא קראת? אל תגיד לי ש... זה לא שלא קראת, אתה לא זוכר שזה הפסקה, זה הכל. כן?
גם אם אין חרטה על העבירה או...
ודאי שצריכה ל... מה זה אם אין חרטה? אני מדבר שהוא עושה תשובה.
אתה אמרת שעבירה
שמוגלת
לתקוד, כמו שהוא עושה עבירה ו...
ומה זה הגיע לצדקות? שהוא עשה תשובה. נכון? הנה, אני קורא כאן באורות התשובה, פרק ט"ז, א' אחד. מה הוא כותב כאן? אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. כן, הרי אי אפשר שיבקשו ממני לעשות תשובה אם לא הייתי חוטא. כדי שיחשב כחוטא, צריך להניח שיש לי בחירה חופשית, נכון? מה זה הבחירה החופשית? שאני אחראי על המעשים שלי, נכון? אין מישהו אחר. לכן, איך אומרים בבידוי? אשם תא, בגד תא. לא, לא אומרים את זה, נכון? אומרים אשם תי, בגד תי, כלומר, זה אני. וכיוון שזה אני שעשה את החטא, אז גם אני יכול לעשות תשובה. כיוון שזה הכל תלוי בי, נכון? זה מה שראה אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו תוכן, זהו גם תוכן הוידוי המחובר מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד, שיש להשימו על חטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו וכו'. טוב, עד כאן זה פשוט. עכשיו זה לא כל כך פשוט. למה? כי נשאלת השאלה, היהדות מאמינה בבחירה החופשית, כן או לא?
כן.
עכשיו, היהדות מאמינה שאין בחירה חופשית, כן או לא?
כן.
גם כן. נכון? הבנתם? יש פה שתי השקפות סותרות, ושתיהן השקפתה של היהדות. אני קורא כאן בתוך הרב, אחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים מסיבת כל הסיבות מקור החוכמה ובונה תבונה ברוך הוא, הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו וגם לאי בחירתו ואי חופשו. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. אך עכשיו, מתי אני אומר שיש לאדם בחירה חופשית? מתי אני אומר שאין לו? כל זמן שהוא לא עשה תשובה, אני אומר, יש לך בחירה חופשית. באמת? אז החטאים הם שלי? כן, הם שלך. אחר כך האדם עשה תשובה, אומרים לו, תראה מה, אין לך מחירה חופשית. אז מה, זה החטאים לא שלי? לא, לא שלך בכלל. אני חוזר פה על המשפט, אני אקרא את זה ברב, אתה תבין. אך כל זמן שלא שווה אדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו, והאשמה של כל מעשיו וכל תוצאותיהם הרעות המוטלות עליו. אומנה, אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהם הם מרות לו, לרשות הגבוה. וכולם נערכים מחוץ לסוד חופשו ובחירתו, ומצטרפים מהם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו. הבנת מה שאומר כאן הרב? עשית תשובה? אומרים, בעצם לא אתה עשית את החטא, הקדוש ברוך הוא עשה אותו בשבילך. לא. מה? לא, מתברר שלא הייתה לי. אבל זה רק אחרי התשובה שזה מתברר. מתברר, אחרי התשובה, כלומר, אחרי התשובה אני עולה למדרגת מציאות כזאת, שבה הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את הכל. כולל החטאים שלי. נכון. אז לפני התשובה יש לי בחירה חופשית. אחרי התשובה אין לי. למפרע. בסדר?
אם יש לך יצר לדבר מה, אתה אומר אוקיי, זה ממש הדבר הזה הוא חייב. אתה אומר אני אעשה את הדבר הזה, למטרת זה שאני אלמד שהוא מוטעה והוא טעות, ואני ארגיש תחושת הבושה לאחר מכן, ואז...
כלומר, אתה אומר את דברי המשנה במסכת יומא, האומר החטא וישוב, החטא וישוב.
לא, אבל לשמה הוא אומר, לא מעבר.
לא, אני חטא בכוונה כדי לדעת כמה זה אבל אבל...
זה נקרא החטא וישוב, מה שאתה אומר. ומה אומרת המשנה על זה? האומר יחטא וישוב, יחטא וישוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מדוע? כי מכיוון שהוא בוחר בחטא, אז זה משתלט עליו. לכן הוא לא יוכל לעשות תשובה. הוא נכנס למעגל כזה שאין יציאה ממנו. כי הכיוון הוא כלפי מטה. כתוב, האומר... החטא וישוב, החטא וישוב. שמת לב? כתוב פעמיים. אם זה פעם אחת בחיים של האדם, חטא אחד, ייתכן שהיה בסדר. אז החטא וישוב פעם אחת, יש אפילו אומרים, על דרך הצחות, שזה היה ראוי, בגלל שאדם צריך גם לקיים את מצוות התשובה בנתרי המצוות. איך יעשה תשובה אם לא עשה חטא פעם אחת בחייו? אז אומרים, חטא אחד בחיים זה בסדר, אבל פעמיים בשביל מה? כבר עשית תשובה.
זה לא השאלה
שלי. כן. אלא? אדם נורמלי שעושה חטאים. אתה אמרת משפט שסותר את עצמו. אדם נורמלי שעושה חטאים. זה סותר. אם הוא נורמלי, אז הוא לא עושה חטאים. כן.
אוקיי, אדם משהו, אדם...
אדם רגיל, כן.
באמת, לקבל את
עצמו
לעשות חטא למטרת תובנה
של... זה מה שאני מסביר לך, זה לא עובד. עובד, עובד. טוב. כן.
ההבדל בין אדם בחייו זה שיש לו
ספר,
שיש לו
בריאת נהירת חופשי. אתה אומר שני דברים שונים. אמרת שההבדל בין אדם לחיה זה הספר, ואחר כך אמרת שההבדל בין אדם לחיה זה הבחירה החופשית. תחליט. זה לא אותו דבר.
החיה אין לה בחירה.
לחיה אין בחירה חופשית, נכון. אבל יש לה ספר.
כן. אבל כאילו... אם אדם הוא מתפלל, הוא מברך, אז זה
בבחירה
חופשית,
נכון? כל דבר שאדם עושה, הוא עושה בבחירתו החופשית, כן.
אז התשובה שהרב קוק מדבר, זה תשובה שלמה, כאילו הוא הגיע למדרגה...
כן, מדובר שהוא עשה תשובה באמת. לא שום דבר שהוא עשה תשובה בכאילו, הוא עשה תשובה באמת.
צדיק וטוב, לא?
כן, אפשר לראות, מה זה? כן.
אדם שעושה תשובה, יש לו בחירה חופשית אם
להמשיך... מכאן ואילך ודאי, אנחנו מדברים רק על מה שהיה.
אז מה זאת אומרת שאין לו בחירה חופשית אחרי שעושה תשובה?
מתברר, רטרואקטיבית שלא הייתה לו בחירה חופשית. אבל... כלומר, אני אומר, אדם חי בשני עולמות. ביחס לעבר אין בחירה חופשית, ביחס לעתיד יש.
ביחס לעבר, זאת אומרת, ביחס לזמן שהיה לפני שעושה תשובה.
נכון.
אז
נכון. כן. יש פה שאלה, יש פה שאלה על המחשב. צ'יק. זה, הטכנולוגיה מושכת אותנו. האם התשובה הופכת את הרע לטוב? שהרי נכון שאנחנו מייחד את שמו על הרע. תשובה. כן. בבקשה? רגע, אז מה שמעניין בשאלות של האינטרנט, שהתשובות הן בכלל קצרות, לא יודע למה. כן. נכון. כן, בהמשך של הפסקה. כן, זה לא לימדתי. לא, אני לא לימדתי את זה עכשיו. זה נושא בפני עצמו. אגב, יש... אני חושב שפעם לימדתי את כל אורות התשובה במכון, ואני חושב שהכל הוקלט. נדמה לי. כן. בבקשה. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים זה דווקא כשיש בחירה חופשית. כי מה זה יראת שמיים? זה הבחירה החופשית שלי. זה דווקא לפני התשובה. אחרי התשובה, אז אני אומר, הכל בידי שמיים אפילו יראת שמיים. כן, בבקשה.
הרב, אחרי שבן אדם עושה תשובה, כביכול זה לא היה ממנו אפילו חטא, אבל גם צריך לעשות עוד תשובה, כאילו התשובה הראשונית מספיקה ולשכוח את החטא, כאילו, וזהו.
אני לא הבנתי מה שאתה שואל, סלח לי.
ברגע שאדם עושה תשובה, אז הוא כבר צריך לגמרי לשכוח כאילו שהוא לא עשה חטא או שהוא צריך...
לא, לא צריך לשכוח, ההפך. הנה, אני קורא לכם פה באורות התשובה, פרק ז' פסקה ז'. מכירים? ז' באורות התשובה? זה פסקה משהו חבלז. אומר כאן הרב, זה ארבע שורות, כן? להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה. להעמיק הרבה. עד שאורה יאיר כל כך, עד שזיכרון כל חטא, כל פעם שהוא יזכור את החטא, יעורר בו רגש שמחה עצומה. אתה זוכר את החטאים? אתה שמח. מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמירה בהם על ידי קדושת התשובה, שהיא אור השם הפועל בתיקון העולם יסוד הבריאה. טוב, בקיצור, זה עבודה ארוכת טווח התשובה. כן, בבקשה. על הטוב לא, הטוב זה נושא אחר, זה שם זה המשך הפסקה ברב. טוב, עד כאן להיום.